שלום, אני רפי כפיר, מדריך ומרצה בירושלים ובעל אתר אהבת ירושלים. הנושא בפודקאסט זה הוא שכונת מחנה ישראל. מפות, מקורות ותמונות בנושא זה אפשר לראות באתר אהבת ירושלים תחת הכותרת מאמרים ירושלמים. מבוא. שכונת מחנה ישראל הוקמה על ידי יוצאי המגרב המערביים באזור ממילה, והיא השכונה השנייה שיצאה מהחומות של העיר העתיקה אחרי משכנות שעננים. היוזם היה הרב דוד בן שמעון, שכונה הצוף דבש, דבש בראשי תיבות דוד בן שמעון. במאה ה-19 גדלה העלייה לירושלים, וגם העדה המרוקאית לא הייתה שונה מאחרות. להגברת העלייה של עדה זו היו גם סיבות ייחודיות. אחד, המלך עבד אל רחמן הישם, שמלך במרוקו בשנים 1822 עד 1859, פטר ממיסים את העולים לירושלים לעומת מאגרים אחרים שחויבו במס. שתיים, פרעות ביהודי מרוקו שבאו בעקבות המרד בצרפתים ששלטו אז בארץ זו. שלוש, ציפיות משיחיות שבאו בעקבות השמועות על יהודים הנכנסים ויוצאים בחופשיות מארמונותיהם של מלכים ושליטים כמו מונטיפיורי ורוטשילד. ארבע, תחבורה נוחה יחסית ושמועות על סובלנות דתית בארץ הקודש. העדה בעיר העתיקה גדלה, אבל נחשבה לעדה הענייה ביותר, ולא מעטים מבניה פשטו יד. הרצון לצאת מהעיר העתיקה היה משותף גם לעדות אחרות, אבל לעדה המוגרבית היו גם סיבות משלה. אחד, הדוחק, החולי והצפיפות בעיר העתיקה. שתיים, הרצון למצוא פתרון לעדה הענייה ביותר. שלוש, הפחד מהיציאה מחוץ לחומות פחת בעקבות הקמת משכנות שעננים. ארבע, השאיפה לעצמאות עדתית וניתוק מהעדה הספרדית המחבקת וחונקת. חמש, הייתה האישיות שארגנה את היציאה הזו, הרב דוד בן שמעון. העדה המערבית הייתה חלק מהעדה הספרדית הכוללת תחת הנהגתו של החכם בשי, אבל היא נבדלה ממנה. אחד, שפת הדיבור הייתה ערבית מרוקאית ולא לדינו. שתיים, נתינות המוצא צרפתית ולא אוטומנית. שלוש, מנהגים ונוסח תפילה שונה. ארבע, יחס ספרדי מתנשא. הם הרגישו מופלים, ובעיקר כאשר, באשר לכספי החלוקה, שלא ניתנו להם באופן הוגן לדעתם, ולכן רצו להיפרד. ולא רק בנושא איסוף דמי החלוקה וחלוקתם, אלא גם בנושאים אחרים, כמו שחיטה, קבורה וכדומה. בשנת 1854 עלה לארץ הרב דוד בן שמעון, והוא בן 28, וכבר נחשב לאישיות תורנית חשובה. בעקבותיו עלו גם תלמידיו. בראותו את מצבה העגום של בני עדתו, נרתם לעזרתם והקים כמה מפעלים לטובתם. הוא הקים שני בתי כנסת בשולי הרובע היהודי. ברובע המוסלמי ברחוב מעלה חלדיה הקים בית קהילה ובו תלמוד תורה, בית מדרש, מרכז לסיוע לעניים ובו גם חדרי מגורים. פעולה חשובה מאוד מבחינתו הייתה היפרדות חלקית מהעדה הספרדית וחתימה על הסכם שמשחרר קצת את העדה המערבית מהתלות בעדת האם. להלן מספר דוגמאות כלליות מההסכם. אחד, נעשה הסכם בדבר חלוקת הכספים, אין אלה שבאו ממרוקו ואין אלה שבאו ממקומות אחרים. שתיים, הותר למערביים לשלוח שדרים באישור הספרדים. שלוש, מונה ראש אב בית דין מערבי, הראשון היה הרב דוד בן שמעון. ארבע, בנייני הלכה וייצוג פנו לראשון לציון לאישורו. חמש, הוקמה הנהגה לקהילה ובראשה ועד של שבעה אנשים. שכונת מחנה ישראל. שלב א', משנת 1864 עד שנת 1866. בשלב הראשון נקנו קרקעות באזור ממילה והוקמו בתים בסיוע עשירי העדה בארץ ובחול. באזור זה רוב הקרקעות היו שייכות ליוונים אורתודוקסים. מתוך תעודות עולה שהיו שם גם שטחים שהיו שייכים לעשירי העדה המערבית, וכנראה שכל אחד מהם תרם חלקה קטנה שביחד הצטברו לחלקה בת 4 דונם עליה יכלו להקים שכונה קטנה. להלן תעודת קניית הקרקעות משנת 1866. ציטוט. לצד דרום של בריכת ממילה יש חצר בנויה וגינה ידועה לערל יורנאי, ולמעלה מהחצר הנזכרת קנו שדה אחד החכם המופלג כהרב רבי מחלוב זרגואל ישמרו צורו וגואלו, והחכם המופלג מערבי השם יחיהו וישמרהו, ובחרו חלקם וכל אחד בנה בתים בחלקו, ונשאר לכל אחד גם כן שדה פנוי בלי בניין כידוע. והחכם רבי אליהו עזרא השם יחיהו וישמרהו הנזכר מחר מהשדה הנשאר לא פנוי חתיכה אחת להחכם המופלג כהרב רבי ניסים גוזיז השם ישמרו ויצילהו, בן החכם המופלג כהרב רבי שבתאי המכונה מרקדו גוזיז מנוחתו עדן. סוף ציטוט. על תקופה זו כתב עיתון הלבנון תז'יין סיוון תף ריש כף וו גיליון 11 1966. ציטוט. בעבור שמעו אחינו בירושלים כי עם לבב עשה משה מונטיפיורי השם יחיהו וישמרהו לבנות עוד בתים מחוץ לעיר, קנו בעת העיר רבים מבני המערביים חלקת שדה במגרש העיר, ויבנו למו בתים וגם בית כנסת, כי עתה יגדל היישוב מאחינו בכרם משה, גם שאר אחינו שהתיישבו מחוץ לחומה לא יפחדו מפני המזיקים גם בלילה. סוף ציטוט. שלב ב' 1866 עד 1914. שלב זה הוא השלב של התבססות השכונה. הרדבש רבי דוד בן שמעון בנה את השכונה עבור ענייה כולל המערבי בכספים שגייס בחול על ידי שדרים וגם בתרומות עשירי העדה בארץ. גם אחרי מותו בשנת 1880 כשהוא בן 54 בלבד המשיך התהליך ונבנו עוד בתים על האדמות שהיו ברשותם. וכתב עיתון הלבנון היי אלול תף ריש כפתת גיליון 32 1869. ציטוט. אחינו קהילה קדושה המערביים מאפריקה ובראשם הרב המופלג והצדיק מורנו הרב דוד בן שמעון נרו יאיר קנו חורבה אחת מחורבות ירושלים ובעזרת נדיבי אחינו בני ישראל מחול, והנה בונים שם חדרים תחתיים מושניים להכנסת אורחים ותלמוד תורה, כי רבו המערביים הבאים ממרוקו לשם השב אשר ישמעו כי תכונן ציון בבניין האדמה, והם המתבוססים בדמי נפשם בקרב חוצות. ברוך השם אשר לא השבית היום גואל מירושלים. סוף ציטוט. בלוח ארץ ישראל תף ריש נון חת 1898 כתב לונץ. ציטוט. הרהיבו אחדים מבני הדת המערביים לעשות את הצעד הראשון ולהעתיק את מעונה מחוץ לחומת העיר, והשכונה הזאת אשר היא כעת קטנה שבכל השכונות פתחה פתח לשכונות הבאות אחריה, בשכונה 30 בתי דירה. סוף ציטוט. שלב ג' 1918 עד 1948. זהו השלב בין מלחמת העולם הראשונה ומלחמת השחרור, תקופה של מאורעות. אחרי מלחמת העולם הראשונה גרו בשכונה המערביים לצד נוצרים. בתקופה הזו שלטו בארץ הבריטים, ובזמני המאורעות הייתה מחנה ישראל כעין שכונת ספר. השכונה נעזבה על ידי תושביה פעמיים במהלך התקופה בגלל פרעות, חבלות וגנבות. הבתים החלו להתבלות, ובשנות ה-30 נערכו בשכונה שיפוצים, וכתב פנחס גרייבסקי בספר היישוב, ציטוט, לפני 5 שנים, 1935, נבנו הבתים מחדש על ידי ועד עדת המערבים, והם נראים כעת ביופיים הפנימי והחיצוני ברחוב המרכזי של העיר רחוב יוליאן, כיום רחוב דוד. סוף ציטוט. שלב ד' אחרי מלחמת השחרור. הנוצרים ברובם המוחלט עזבו את האזור במלחמת השחרור, והשכונה הפכה לשכונת ספר, שכן הגבול בין ישראל וירדן עבר לידה. כמו שאר שכונות הספר, היא הוכלסה על ידי מפונים ועולים חדשים ומצבה יידרדר. גם מלחמת ששת הימים לא סייעה לשכונה והיא המשיכה להיות שכונת עוני. בשנות ה-90 הוקם על חלקה של השכונה בית גשר, תוך שמירת כמה אלמנטים אדריכליים מן השכונה המקורית, אותם אפשר לראות בתוך הבניין. בשנים האחרונות, עם פיתוח האזור, הפכה השכונה לשכונת יוקרה, שתתפתח עוד יותר עם השלמתו של המלון הסמוך ולדוף אסטוריה, שמוקם על שרידי מלון פלס הוטל מתקופת המנדט. בית הכולל שבמרכז השכונה שינה פניו, והיום הוא מרכז עולמי למורשת צפון אפריקה. בבניין הושקעו כספים רבים והובאו אומנים ממרוקו כדי לשוות לו חזות מרוקאית. ביקור יש לתאם בטלפון 02-623-5811. בעת כתיבת מאמר זה, מאי 2013, נעשים עבודות שבסיומן השכונה תשנה פניה לחלוטין לקראת השנים הבאות. כאמור לעיל, שכונת מחנה ישראל הייתה השכונה השנייה שיצאה אל מחוץ לחומה, ולמרות זאת היא כמעט שאינה ידועה, ובוודאי שאינה מפורסמת כמו נחלת שבעה, שהייתה השכונה השלישית. את התופעה מסביר ההיסטוריון בן ציון גת בספרו היישוב היהודי בארץ ישראל 1840-1881, ציטוט. השכונה מחנה ישראל, הוא כותב, היא הראשונה שנוסדה על ידי בני ירושלים עצמם, ולא על ידי נדיבים שבחוץ לארץ. מקובל בציבור הירושלמי לחשוב את שכונת נחלת שבעה כהראשונה בפעולות השיכון העצמיות של בני ירושלים. והנחתם שכותבי תולדות היישוב לעתים, הכל תלוי במזל, מתאימה גם לכאן. מזלה של נחלת שבעה הוא שנוסדה על ידי תקיפי העדה האשכנזית, שבניהם ובני בניהם מעלים את מעשי אבותיהם על נס ותובעים להם זכות הראשוניות. ומזלה הרע של השכונה השנייה, הראשונה לפעולות השיכון העצמיות, הוא שנוסדה על ידי בני העדה הענייה והנחשלת ביותר בירושלים של אותם ימים, העדה המערבית, סוף ציטוט. חצר לורנסו, רחוב אגרון 24. עדות להיסטוריה הערבית בממילה אפשר לראות בחצר לורנסו. מדובר על חצר ובה שני בתים משני צידיה. הבית הפנימי נבנה בשלהי המאה ה-19 על ידי משפחת לורנסו הערבית נוצרית. אבי המשפחה היה רוקח בעיר העתיקה, התגורר בחצר. הבית החיצוני שנמצא ליד הכביש נבנה בשנות ה-30 למטרות השכרה. בבית הפנימי גרה משפחת לורנצו וכן עוד משפחות ערביות, ובבית החיצוני גרו יהודים וערבים בשכנות. בבניין גרו משפחות עשירות, ולפי עדותו של אהרון מרקביץ' שגר בבניין החיצוני כבר לפני כ-60 שנה, היו בבית פעמונים עם חוטים לצורך קריאה למשרתים. על גג הבית הפנימי אפשר לראות עד היום את פסל המדונה, עדות להיסטוריה הנוצרית של דיירי הבית. במלחמת השחרור עזבה משפחת לורנצו ונשארה רק הבת אפיפי לורנצו, רווקה שהחליטה להישאר כדי לשמור על רכושה של המשפחה. היא גרה בביתה והזכירה דירות בחצר וטיפחה את הגינה. אפיפי נפטרה בשנת 1956. הרכוש עבר לידי מדינת ישראל וחברת עמידר. עד שנת 1979 המדיניות באזור הייתה מדיניות ממשלות המערך, ולפי הדירות לא ימכרו לדיירים, שכן האזור יתפתח ויהפוך לאזור יוקרה. כאשר הליכוד עלה לשלטון השתנתה המדיניות, הוחלט לשמר את החצר ולמכור את הדירות לדיירים, בתנאי שכולם יקנו. בסופו של דבר הבניין החיצוני נמכר לדייריו, והבניין הפנימי שדייריו היו מעוטי יכולת נמכר לקבלן מזרחי שמזכיר את הדירות עד היום. בדירת משפחת לורנצו לשעבר גר ישראל וולטוך, מוותיקי נהגי מגן דוד אדום בירושלים. הוא מצהיר שלא ייתן לאדם לגעת בפסל המדונה כל עוד הוא חי, ואת זה הוא אומר בעקבות ניסיונות חרדיים להוריד את הפסל. עד כאן.